מקור ראשון, הסקטים.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מקור אחד, הסקט הבית של מקור ראשון. אני אלחנן שפייזר, עורך חדשות החוץ של מקור ראשון, ואיתנו באולפן היום הפרשן לענייני ארצות הברית של מקור ראשון, אריאל שנבל. מה נשמע אריאל?
שלום, שלום, בסדר גמור, שלום אלחנן, מה שלומך, מה קורה?
מצוין, ברוך השם, מתרגש, ביידן מגיע, כל הכבישים נסגרים.
אנחנו מקליטים את השיחה הזאת, צריך להיות כן פה עם המאזינים, רגע לפני שהמטוס נוחת בנתב"ג. וכן, מאוד 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 מרגש, מה זאת אומרת, כן. הולכת, כן, בכל זאת, נשיא ארצות הברית, סך הכל הפעם העשירית שלו, של ביידן, שהוא מגיע לפה.
מספר קדוש או משהו.
כן, תשמע, מדובר בבן אדם שעבד עם גולדה.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו צופים פה בעצם במוצג די מוזיאלי.
ראש הממשלה, לא הגלידה, רק מי שתוהה.
מה?
אני אומר, גולדה ראש הממשלה, לא גולדה הגלידה.
גולדה, כן, גולדה ראש הממשלה, כן, גולדה מאיר, כן, כן. אבל אם טיפה ננסה להתייחס לביקור הזה ברצינות, למרות שאין סיבה, תכלס. אז אני אגיד לך מה אני חושב עליו, וסליחה להתווכח או להסכים. עדיף שתסכים, אכפת. סתם.
אני אסכים.
פעם... קיסינג'ר אמר פעם, קיסינג'ר היה שר החוץ, מזכיר המדינה של אצל ג'ונס, אצל ג'ונסון ופורד, אם אני לא טועה, אצל שניהם.
גם ניקסון.
ניקסון? אז ניקסון ופורד, זה לא ג'ונסון, נכון. ניקסון ופורד, והוא היה לו משפט שהפך לקצת מיתולוגי, שאמר שלמדינת ישראל אין יחסי חוץ, רק יחסי, אין לה יחסי חוץ, יש לה רק יחסי פנים. אני חושב, אני חושב שהביקור של ביידן קצת 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 מוכיח את התזה הזאת גם לגבי ארצות הברית, כיוון שביידן מגיע לפה ולסעודיה, תכף נדבר על הסיפור הזה, אבל כשכולו שקוע בענייני פנים, זאת אומרת, זה ברור לחלוטין, פלסטינים לא על השולחן, איראן כביכול על השולחן, אבל בעצם אין פה איזה משהו יותר מדי חדש,
כן.
לפחות למיטב ידיעתנו, והכל הכל הכל מופנה עם אגב אחורה, ביידן נמצא בתקופה פשוט מזעזעת, לא ברור עד כמה הוא מודע לעומק ה...
אני חושב שהוא מודע.
מודע, אוקיי.
מודע.
זה מתחיל, זה בעצם נגמר ב... ממוצעי סקרים פשוט מחרידים, שמזמן מזמן עברו את ה-50% נגדו, ומזמן מזמן עברו את מלמטה, את ה-40% נגדו, אנחנו מדברים היום על פער של כמעט 20% נגדו, זה באמת, זה קריסה מטורפת בשנה וחצי בלבד.
שלא ראינו דבר כזה, אף נשיא בתקופה הזאת שהכהונה שלו, לא היו לו כאלה סקרים גרועים.
נכון,
טראמפ,
זהו, שזה, כן. נכון, שזה אולי הכי משפיל מבחינתו של ביידן,
כן.
שהוא בנקודה הזאת של הנשיאות שלו, הם בוחנים את זה שם לפי כמה ימים בנשיאות, הוא בעצם יותר גרוע מהמצב של טראמפ, וטראמפ עוד עלה משם לקראת כן, וזה לא נראה משהו שהולך לקרות לביידן הזה, אז המצב שלו בבית הוא היום ונורא, גם מבחינת הסקרים, אבל זה כמובן רק, הסקרים הם סימפטום, יש כן. הרבה סיבות למצב הגרוע מאוד של ביידן. כן.
אני חושב ש אתה צודק, אז הנה הסכמתי איתך. כלומר, ברור ש... נראה לי די ברור שביידן לא מגיע לכאן, והמחשבה הראשונה בראש שלו היא איך אני פותר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או אפילו איך אני מקדם את הסכם הגרעין, או אפילו איך אני מקרב בין ישראל לערב הסעודית. המחשבה העיקרית שלו היא השם ישמור, או הגרסה האמריקאית של זה. כולם סונים אותי, אני לא פופולרי בכלל, התומכים הכי גדולים שלי רומזים שאני צריך להתפטר ולא לרוץ עוד פעם 2024, אני חייב איכשהו לקבל קצת משהו חיובי כדי להראות שאני לא לגמרי גופה, סליחה על זהו בכל זאת סכן, אבל כאילו, זה נראה לי די ברור. אני רק מקווה שאנחנו גם יודעים את זה. כלומר, יש איזה מין, לך תדע מה יכול לקרות בטעות, מה יתפלק אם הוא יגיע לכאן ויתחיל לדבר, ומישהו אשכרה יקשיב לו ויחשוב שהוא רציני. בכל מיני דברים שהוא ידרוש, יבקש, איראן, כל מיני דברים כאלה. למרות שאני חושב שגם, אני מניח, אני מקווה שגם במשרד החוץ ובבית ראש הממשלה, מבינים, משרד ראש הממשלה, מבינים שזה המצב של ביידן כרגע. כלומר שהוא הרבה יותר עסוק במה שקורה בוושינגטון, מאשר מה שקורה בירושלים או ברמאללה.
נכון, לגמרי, זה קצת, זה גם קצת צחוק הגורל, בעצם מדובר בשני אנשים, גם ביידן וגם לפיד, וזה נכון גם לנתניהו ולבנט לא, כרגע הוא בחוץ, אבל לשניהם בעצם יש בחירות בנובמבר.
כן.
לאחד זה, הבחירות אצלנו זה בראשון לנובמבר, נכון?
נכון, נכון, הראשון
לנובמבר. כך שאני פחות סגור על התאריך אצלנו מאשר
שם. מה שם שונה? עוד חצי שנה יהיה עוד פעם. כן,
אז זהו, אז בארצות הברית יש לנו בשמיני בנובמבר, יש לנו בחירות midterm elections, למי שלא יודע, אז ממש בקצרה, בחירות אמצע קדנציה, ובחירות שלא בוחרים בהם את הנשיא, נשיא זה פעם בארבע שנים, אבל כל בית הנבחרים, להלן הבית התחתון של הקונגרס, על 430 ו... חמישה כיסאות שבו, זה לא תמיד, תמיד יש איזה שניים, שלוש, הם בקאנד, כל מיני כאלה, אבל
באופן רשמי,
באופן רשמי, כל הכיסאות של בית הנבחרים, האנשים האלה נבחרים כל שנתיים למשרה, ושליש מהסנאט בעצם, סנאט הוא נבחר לשש שנים, כל שנתיים שליש אחר נבחר, ובעצם יש פה, וכמובן מושלים, והמון המון
בתי נבחרים מקומיים.
בתי נבחרים מקומיים, סנאט מקומי, ועד מנהלי ספריות, זאת אומרת, זה באמת בחירות, וכל בחירות אמצע הן חשובות ודרמטיות, זה בעצם סוג של הבעת אמון או אי אמון בשנתיים של הנשיא, או בשנה וחצי בעצם, כי הוא נכנס רק בינואר, והמצב של המפלגה הדמוקרטית פשוט נראה מזעזע, הדבר היחיד שהיה, בוא נגיד ככה, היו שני דברים שהיו יכולים, לכאורה היו נראים שאמורים לסייע, אחד זה הוועדות הפומביות, הוועדה הפומבית של אירועי השישי בינואר, שחושפות את כל מה שזה,
אני לא חושב ש...
כן, הפרצה לקפיטול. אני חושב שעולם אמריקאי ספוג ריאליטי וספוג זה הוא בסדר, הדמוקרטים כמובן מנסים לעשות מזה הוא-הה, ויש את ליז צ'ייני וכל מיני, אבל בגדול אני לא רואה איזה מזיז משהו משמעותי בדעת הקהל, מהסיבה הפשוטה שטראמפ אף פעם לא בדיוק הסתיר את הדברים האלה, הוא בן אדם מאוד שכאילו אמר את הדברים מההתחלה, מי שהזדעזע מטראמפ בשישי בינואר, אז מזדעזע ממנו גם היום, ומי שלא הזדעזע ממנו אז, לא כל כך נראה שזה מזיז לו היום. הדבר השני היה פסיקת בית המשפט העליון, להחזיר בעצם את ההחלטה על ההפלות למדינות, ובעצם להפקיע את הזכות החוקתית. אני חושב שזה עבד לעשרה ימים, אבל שוב שקע, כי בסוף, it's the economy stupid, זה נכון, היה לפני 30 שנה, זה נכון לפני 20 שנה,
ו... זה בטח נכון היום, עם האינפלציה והכל.
בדיוק, אז בוא תספר באמת קצת למאזינים על המצב הכלכלי בארצות הברית, מה זה בעצם אומר היום, ככה ש...
המצב הכלכלי בארצות הברית כבר תקופה מתרדר, בהתחלה אני זוכר כאילו ה... היו שני דברים שדיברו עליהם בהתחלה לפני קצת יותר משנה, שזה ההתייקרות האיטית של אז, זה הייתה האיטית של הדלק, ומוצרי מזון שהלכו והתייקרו, ובעצם ככל שהזמן עבר, והאינפלציה הלכה ועלתה, שזה כמובן אומר שהכסף של כוח הקנייה של כולם יורד, ופתאום עוד ועוד מוצרים התחילו להתייקר, ודירות, ובתים, ומיליון, והכל, כל דבר אפשרי בארצות הברית מתייקר כרגע, כמעט כל דבר אפשרי בארצות הברית מתייקר כרגע, והאינפלציה רק הולכת ועולה, ואני זוכר שאפילו היה, כלומר, עד כמה שהדמוקרטים מנסים להכחיש את זה, אין ספק שהעובדה שאחד ממיזמי הדגל של ביידן, של ההשקעה בתשתיות, בסך קרוב, כמה זה היה, $2 טריליון או משהו כזה. באופן כללי, ההוצאות הכבירות של הדמוקרטים, מאז שביידן נכנס לנשיאות, תרמו מאוד למצב הזה, עד כדי שאפילו בניו יורק טיימס, שיחה של עזרא קליין, שהוא כתב פרשן בכיר של ניו יורק טיימס, ושמאלן מוצהר וגאה, עם אחד מהכלכלנים הבכירים של אובמה, בעצם באו ואמרו, טעינו, חשבנו שהוצאות ממשלתיות כבירות כאלה לא יגרמו לאינפלציה, והנה גרמו לאינפלציה, והמצב הזה מאוד מאוד מקשה לדמוקרטים. היה סיפור עם פורמולה, עם מזון התינוקות,
כאילו
כן, הלכה והתייקרה, והפכה לכמעט, כאילו לא זמינה בה במקומות, שזה קשה לחשוב על מוצר שמצטלם רע יותר עבור מפלגה פוליטית, מאשר כשאנשים לא יכולים להשיג אוכל לתינוקות שלהם בחנויות ובבתי מרקחת. אז המצב שם באמת על הפנים, ונראה לי שההוכחה לזה היא שכל התררם שעשו על ההפלות, וגם על נשקים לפני כן, כלומר, אפשר להגיד שזה שני הנושאים שהיו אחר בכותרות, הרצון להחמיר את ההגבלות על נשקים, והרצון בעצם לבטל את הביטול של בית המשפט העליון, שביטל את הפסיקה שהפכה את זה לזכות חוקתית, ובכל זאת אתה רואה סקר של ניו יורק טיימס, סקר שדובר המון השבוע, כן. שגם הראה מספרים נוראים לביידן, אבל גם בדק מגוון אפשרויות, ראה כששאלו אנשים, מה הנושא הכי חשוב עבורכם פוליטית? 5% אמרו הפלות. 5%, ועוד אני חושב 8-9% או משהו כזה, מספר ממש זניח, אמור נשקים, כאילו משהו...
אני חושב 5-3 זה היה, זה היה סקר מדהים, שהניסוח שלו היה מה מטריד את המשפחה, מה, 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 מה מטריד את המשפחה שלך כמשפחה, כן. כשאתה חושב על זה, זה פשוט היה סקר מטורף,
כן.
שמראה גם את הניתוק בין התקשורת, ולפעמים כן. הטוויטר, ולפעמים השיח שאנחנו חושבים שנורא מעניין,
כן.
עד כמה המשפחה האמריקאית בעצם, כן.
כן, לא, לא, לא אכפת לה. אז, ואתה רואה מה הדברים שהכי מטרידים אנשים, הם אומרים תעסוקה, שזה מצחיק, כי אין באמת משבר תעסוקה כרגע באמריקה. אבל הם אומרים כלכלה, מחירים, כלומר, הם מכוונים לאותו דבר. כמו שאמרת, it's the economy stupid, זה הכלכלה, זה מה שאכפת לכולם. והדמוקרטים כרגע מצטיירים בתור המפלגה שהרסה את אמריקה, גם לעצמאים, לא לרפובליקנים. רפובליקנים תמיד יחשבו את זה, וכמו שדמוקרטים יחשבו שרפובליקנים הרסו את אמריקה. הבעיה של הדמוקרטים היא שיותר משני שליש מעצמאים חושבים את זה כרגע, וגם הרבה דמוקרטים. אני זוכר עוד נתון, שרק 13% אמרו שאמריקה הולכת בכיוון הנכון כרגע.
נכון, נכון.
שזה מספר הכי שלילי שהיה.
Wrong direction.
כן, זה כאילו קשה לדמיין מצב יותר גרוע פוליטית למפלגה.
כן, לגמרי. תשמע, ביידן נקלע למה שנקרא סופה מושלמת, זאת אומרת, יש, וצריך להיות כנים ולהגיד שלחלק אפילו ניכר מהדברים האלה שגורמים לסופה הזאת, הוא לא אשם בהם. זאת אומרת, הסיפור הזה של משבר אנרגיה שקשור לסעודיה, שתכף יחזיר אותנו לביקור שלו במזרח התיכון, הוא לא אשמת ביידן, אבל הוא גרם, וגם שרשראות ההספקה, שזה בעיה בכלל שמתחילה בסין, וקורונה וכו' וכו'. אבל כמו שאומרים, זה פחות משנה כשזה קורה במשמרת שלך, ואתה מאוד מאוד חלש, ויוצאים יותר ויותר סרטונים שמראים אותך במצבים מאוד מביכים, אתה יודע, המדליה ההפוכה, הלחיצת יד למשהו שהוא לא ברור.
האופניים, כן.
האופניים, וכשהניו יורק טיימס, עוד לפני הכתבה האחרונה שאתה גם כתבת עליה, דור טוב, כבר לפני חודש וחצי הייתה כתבה שמאוד מאוד פגעה בסביבה של ביידן, על הקולות שמדברים על הגיל שלו. תשמעו, זה בסביבה דמוקרטית ליברלית לדבר על המנהיג שלך שהוא מבוגר מדי, זה משהו שהוא לא מובן מאליו בשום צורה. והשבוע פורסם סקר די מטורף, ש-74% מהמצביעים הדמוקרטיים לא רוצים שהוא ירוץ לכהונה שנייה. זה, אין דרך להגזים בקריסה של ביידן בדעת הקהל האמריקאית בכלל, והדמוקרטית בפרט, שזה מה שחשוב.
נכון.
יש פה עוד, יש פה עוד משהו שקשור לביביבי, שדיברת, התוכנית הגרנדיוזית של ביידן. יש, במפלגה הדמוקרטית, כולנו יודעים, יש צד פרוגרסיבי, הוא לא מאוד גדול, אבל הוא כן גדל, והוא כן קולני.
קולני, כן.
ואחד הדברים שבעצם ביידן והממשל שלו, שעדיין שייכים ברובם לצד המתון, אחד הדברים הגדולים, המין המתנות, שהוא אמר להם, שהוא רצה להשקיט את הצד הזה, הפרוגרסיבי, הייתה תוכנית האקלים. זאת אומרת, תוכנית מאוד גרנדיוזית, של ירוקה ואקלים, והוא דיבר על זה הרבה וכל מיני כאלה. ויש לנו רוב בסנאט, לדמוקרטים יש רוב בסנאט, אמנם נורא מצומצם, אבל עדיין רוב, ובבית הנבחרים יש רוב, אמנם מצומצם, אבל עדיין רוב, הבית הלבן שלנו, ובוא נעשה, ואז מגלים, את מה שאם טיפה היו מקשיבים, היו יודעים קודם, שיש בן אדם בשם ג'ו מנצ'ין, שהוא סנאטור דמוקרטי, ממדינה אדומה מאוד, שפשוט שם חסם לכל הדברים האלה, וזה מאוד מאוד מאוד, זה מעורר מתחים מאוד 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 גדולים בתוך המפלגה הדמוקרטית, ובעצם חסם את כל, בעצם אולי 90% מהתוכניות הירוקות של ממשל ביידן פשוט נזרקו לפח, ואז מגיע המשבר בין רוסיה לאוקראינה, משבר אנרגיה מטורף גם באירופה וגם בארצות הברית, ואז אנחנו מגיעים למצב כל כך אבסורדי שביידן מאיים בהטלת כנסות על חברות נפט אמריקאיות אם הם לא יגבירו את הפקת הנפט. זאת אומרת, כן. בעצם ביידן הופך להיות פרו-נפט, פרו-פוסיל, דקלים פוסילים, זאת אומרת, באמת העולם מתהפך, והצד הפרוגרסיבי פשוט לא יודע את נפשו, ומבחינתו, בצדק, כל מה שהיה אמור להיות, קורס לו מול העיניים, ואז כן. ביידן חוטף, כמובן הוא חוטף כל הזמן מהצד הרפובליקאי, ועכשיו הוא חוטף גם מהצד הפרוגרסיבי, שהוא צריך את האנתוזיאזם שלו, את ההתלהבות שלו, כדי להוציא בוחרים בעצם לקלפי בנובמבר, ממש שערה מושלמת.
כן. נכון, אני רוצה להגיע שנייה לרב הסעודית, לחזור להחזיר את ביידן לכאן, אבל לפני כן סתם הערה, זה מאוד מעניין, אני בדקתי אתמול, את הסיקור של הגיל של ביידן, מאז תחילת הבחירות ועד עכשיו, ומה שאתה מוצא זה שבפריימריז של הדמוקרטים, כשביידן היה נחשב למועמד שולי יחסית, כלומר היה לך את קמלה האריס ואת אליזבת וורן, וכל מיני מועמדות ומועמדים שנחשבו בעלי סיכוי טוב, וגם את ביידן, אז דיברו בלי הפסקה על הגיל שלו. האם הוא זכאי מדי להיות, כאילו, בתקשורת המיינסטרים, הניו יורק טיימס וזה, מלא. האם הוא זכאי מדי כדי להיות נשיא? האם לא הגיע הזמן לפנות את הדרך לצעירים? האם לא זה? עכשיו, ואז הוא מנצח, ואז פתאום לא מדברים על זה בכלל. ואם מדברים על זה, זה רק כדי להגיד, איך אתם מעיזים, זו גילנות לדבר על הגיל שלו, זה מזעזע שאתם אומרים את זה. ועכשיו פתאום, בשבועיים האחרונים, חודש האחרון, פתאום, דמוקרטים חוששים מאוד מהגיל של ביידן, וכאילו, כלומר, זה מדהים איך שזה מתהפך בהתאם לאינטרסים המיידיים, הפוליטיים המיידיים.
אבל תמיד הם יכולים לקחת שוב את ברני.
נכון.
הצעיר שבחבורה.
כן, אם אתה לא רוצה מועמד לנשיאות בין 82-2024, מה אם בין 84? כאילו, זה הכי...
אבל תשמע, יש גם, אני, אי אפשר לנתק את הגיל מהתרגיל. זאת אומרת, טראמפ צעיר מביידן בשנתיים, נכון?
שלוש, אני חושב, יש שנתיים?
שלוש?
משהו כזה.
בסדר, גם,
יהיה בן 79 ב-2024, כן, זה גם.
שמע, בן אדם בן 70, הבן אדם, אתה יודע, בסדר, אוקיי, כאילו, יש הרבה מאוד רופאים שכנראה מקבלים הרבה מאוד כסף על כדי להיראות כמו שטראמפ נראה בגיל הזה, אבל עזוב את הדבר הזה, אני מדבר מנטלית, הבן אדם עומד שעות בנאומים, ואתה רואה אותו, בסדר, יש לו את הסריטות שלו, אבל במסגרת הסריטות שלו, אתה רואה אותו יציב, אתה רואה אותו מדבר כמו שצריך, אתה רואה אותו, זה ביידן, תשמע, זאת בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה, גם הצוות שלו, אשכרה לא יודע מה יקרה בצעד הבא, תרתי משמע.
נכון.
וזאת בעיה, זאת אומרת, אפשר להיות בין 80 ביידן, ואפשר להיות בין 80 או בין טיפה פחות מזה טראמפ, אני לא חושב שמישהו ידבר על הגיל של טראמפ, מהסיבה הפשוטה שהוא לא בא לידי ביטוי בהתנהלות שלו.
אני חושב שאני מסכים איתך עכשיו, אני חושב שאם טראמפ רץ בפריימריז, אז ידברו מלא על הגיל שלו. כלומר, גם מועמדים אחרים, עם רון דה סנטיס של פלורידה, שהוא בעל סיכוי, כאילו, די רציני כרגע, יבוא ויגיד, אני בן 43, 44, 45, כמה שהוא יהיה ב-2024, טראמפ בן 79, אז יהיה לזה אולי משמעות. אבל אני רוצה לחזור רגע לביידן. אנחנו תרגמנו השבוע באתר, עלינו לאתר מאמר שביידן כתב, או אני אגיד במרכאות כתב, לוושינגטון פוסט, כי קשה להאמין שהוא קרא אותו.
כתב אותו אחרי ריצת 10 קילומטר.
בדיוק. למה הוא מגיע למזרח התיכון? מה שמעניין זה שחלק כל כך נכבד מהטור הזה התמקד בעצם בסוג של תירוץ למה הוא מגיע לערב הסעודית. כלומר, על אף שהם הרגו את העיתונאי הזה, את ג'מאל חשוקג'י, לפני כמה שנים, ועל אף ההפרות של זכויות אדם וכולי וזה, ונפט, חס וחליל הנפט, אבל אני הולך בכל זאת, וזה חשוב, וגם איראן וזה. אז בוא תספר, מה הסיפור של ביידן עם ערב הסעודית?
לא, תראה, זה גם קשור לשינויים שביידן היה חייב לעשות, ומאוד מאוד מאוד מקוממים את השמאל האמריקאי, מבחינת, בכל התקופה של בעצם של גם של הפריימריז וגם של של תחילת הכהונה, סעודיה הייתה מדינה מוקצת. זאת אומרת, ביידן גם גרם לזה שיהיו איסורי כניסה לבחירים מאוד בממשל הסעודי. ממשל ביידן מאוד לא אהב את הדרך שבה ממשל הסעודי מתייחס גם לאמריקאים ומתייחס לבנות ברית, וכולי. ופשוט עכשיו, אי אפשר להגדיר, זה ממש הליכה לקנוסה. זאת אומרת, זה ממש מישהו שהיה מוקצה לגמרי, פתאום הופך לחבר הכי טוב. עכשיו, יש פה, אז אפשר לעטוף את זה, וזה מה שבעצם יקרה בכינוס הזה של 9 ראשי מדינות, אגב, אף אחד מהם לא ישראל, כן? בג'דה, שזה ברית אזורית ואיראן וכולי וכולי, אבל בסוף בסוף ביידן צריך פה, הוא צריך אנרגיה זמינה עכשיו. נכון שסעודיה ספציפית היא יכולה להגדיל את התפוקה שלה במשהו כמו 500,000 חביות ליום, משהו שלא בדיוק, זה לא מה שיפתור את בעיית הלב בעולם, אבל מכיוון שמדובר במערכת יחסים שקשורה לא רק לסעודיה, אלא יש פה את רוסיה וסין, שזה מין ציר נפט כזה אלטרנטיבי, אז יש פה בהחלט, יש פה בהחלט רמז לשאר המדינות שמפיקות נפט. אנחנו שוב חוזרים לנפט של המפרץ, של סעודיה וכולי וכולי. ויש פה, יש פה בעיה הסברתית מאוד מאוד קשה, שאתה חייב, אתה חייב איכשהו לחבר בינה לבין המציאות. יש עוד משהו די מעניין שהוא כותב, אני הנשיא הראשון, אם אני לא טועה, הנשיא הראשון ב-12 השנה האחרונות שמגיע לפה, ואף חייל אמריקאי לא נלחם. זאת אומרת,
נכון, מאז הפיגועי 11 בספטמבר.
כן, רק שהוא לא מספר שהמילה אפגניסטן, אגב, הופיעה ממש 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 בסוף, בפעם אחת ובקטנה, אחרי פירוט של כל מה שקורה בתימן וכולי וכולי, מעניין, אפגניסטן. עכשיו, מה, הם באמת חושבים שדעת הקהל העולמית / האמריקאית שוכחת מה קרה באפגניסטן לפני קצת פחות משנה? הרי זה מה שהתחיל את ההידרדרות המטורפת, האנשים שנופלים ממטוסים. זה לא משהו שאפשר לשכוח, אבל אתה רואה שאין להם ברירה, הם פשוט חייבים איכשהו להצדיק את המהלך הזה. ובאמת המאבק הזה בין הבדלנות לבין הפעלתנות הבינלאומית, אגב, מתח שתמיד קיים בפעילות החוץ האמריקאית, דווקא הנשיאים הרפובליקנים הם בדרך כלל יותר בדלנים וכולי, ואתה רואה שזה שוב הכל 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 קשור למערכת שלמה של לחץ מכל הכיוונים שמופעל על הממשל הזה, ש מחייב אותם לעשות דברים שעד לפני כמה חודשים היו לא הגיוניים. ועל הביקור בסעודיה, הוא זה שבעצם צריך להיות נקודת הכובד שממנה מתייחסים גם לביקור פה, ולא ההפך.
כן. נכון. מעניין, אם אני הייתי מייעץ לביידן או מישהו שם בצוות, הייתי עושה כל מאמץ אפשרי ומבטיח כל דבר שזז, לא יודע אם זה היה עוזר, כדי לנסות להשיג נורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית. לא שנראה לי שזה יקרה, כי ערב הסעודית חכמה מדי כדי לעשות את זה כרגע, אבל אם יש משהו אחד, אם הוא רק היה יכול לעמוד שם, להחזיק ידיים של שני מנהיגים ולהגיד, הצלחנו להגיע לנורמליזציה ויותר שווה משל טראמפ, אז היה אולי עושה לו איזשהו משהו, אולי, אבל לא נראה לי שזה יקרה, כלומר, אני די בטוח שזה לא יקרה.
יש, תראה, אני באמת לא יודע, בוא נניח שאיכשהו מכבש המטוס יוצא גם בכיר סעודי, והוא אומר, הנה, הבאתי לכם פה את הנסיך, ובואו תלחצו ידיים. ברור לחלוטין שבישראל ובמזרח התיכון זה יעשה בלגן. האם זה מה שיגרום לבוחר הדמוקרטי המאוכזב, שמשלם היום על דלק 10% יותר מאשר לפני שנה לבוא ולהצביע לביידן, לדעתי התשובה היא לא.
לא, לא. אבל אולי זה יעלה טיפה.
גם אם זה יעלה טיפה, אנחנו רחוקים מדי מהבחירות, וזה לא באמת איזה משהו, זאת אומרת, שהיה נותן. אנחנו צריכים להבין, לדעתי, אנחנו קונקשן, מדובר בבן אדם בן 80, להגיע מיד לסעודיה, זה קצת גדול עליו, אנחנו סוג של קונקשן, רוב הביקור פה יהיה מנומנם, תרתי משמע, רוב הלוז שלו זה נמנום בוולדורף אסטוריה, הלוואי על כולנו, כן, לנמנם בוולדורף אסטוריה.
נשיא ארצות הברית תקבל לילה בוולדורף אסטוריה.
15 דקות עם יאיר לפיד, 15 דקות עם ביבי, רבע שעה ביד ושם, 20 דקות פה, 20 דקות שם, רוב הזמן הזה, זה באמת קונקשן לצורכי מנוחה והתאפסות, ככה צריך להתייחס לזה, נחמד שזה קורה אצלנו ולא בירדן, אבל לא מעבר לזה.
יפה. אהבתי את ההגדרה, נגנוב את זה לכותרת של זה אולי. זה כל הזמן שיש לנו, אז תודה רבה לך, אריאל.
תודה רבה, אלחנן, תודה רבה, בהחלט.
תודה רבה לכם המאזינים, אתם האזנתם להסקט של מקור ראשון, על הקלטה והסאונד, אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה, עדי שלם רובינוביץ' ויהודי טל. את הפרק הזה, כמו גם שאר פרקים בסדרה, והסקטים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, ובשורת ההסקטים בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. אני הייתי אלחנן שפייזר, עד הפעם הבאה.
מקור ראשון, הסקטים.